פרשת השבוע היא פרשת חיי שרה, ועכשיו אני חושבת שאולי הגיעו כל כך הרבה אנשים בגלל הכותרת שנתנו לשיעור, יכול להיות שזאת הסיבה. השידוך הראשון בתורה והשידוכים שלנו. זה לא פה עשה זאת בעצמך, אולי חלק יצאו, כי אנחנו לא הולכים לתת פה טיפים ממש מדויקים על שידוכים, זה לא הפורמט של הערב וזה בטח לא המומחיות שלי, אבל באמת באמת, מה לעשות, זאת הפרשה. השידוך הראשון בתורה קורה בה. את אברהם ושרה אנחנו כבר מקבלים בילט אין, והנה זה ממשיך, יש את יצחק וצריך למצוא לו שידוך. האם צריך לאמץ הכל, כל מה שאנחנו קוראים בתורה, ולהתרפק על הדרך שבה יצחק ורבקה השתדחו? דיברנו פה פעם באחד השיעורים הראשונים על ההתרפקות על פעם, וגם אני מאוד נוסטלגית, ובטח שזה קשור באבות ואימהות האומה, בטח שהכל קדוש ועתיק ואיזה יופי, ורק להמשיך. ובכל זאת, סיפרנו כאן פעם, באיזה גיל סבתא של ג'קי לוי נהייתה סבתא? מישהו זוכר? 28. בגיל 28, סבתא של ג'קי לוי נהייתה סבתא. אגב, לא ממנו, הוא נכד שהגיע יותר מאוחר. וזו סתם דוגמה, כלומר זה סיפור קטן שממחיש, לא את כל הנורמות העתיקות, אנחנו אומרים כן, כזה ראה וקדש וכולי, לא ברמה הזאת נסתכל על הפרשה, וגם לא ברמה היותר גבוהה, המאוד מאוד גבוהה, הקבלית, אי אפשר היה להתעלם, אני לא מבינה בזה, אבל כשעברתי על הפרשנים, גם הפשטנים יותר של הפרשה, לא מפסיקים לעסוק בקבלה, בחיבורים הקדושים, בעולמות העליונים, במה זה אומר הבחינה של יצחק, והבחינה של רבקה, ומה קורה בספרות הגבוהות שם, ובטח שגם בזה לא נעסוק, חשוב לדעת שיש רובד כזה, אנחנו לא מבינים בו, אבל גם רובד כזה יש, אנחנו נדבר באמצע, נקרא ונראה מה מדבר אלינו, מה נכון, מה אפשר כן ללמוד מהשידוך הראשון בהיסטוריה. בואו קודם כל נראה איך התורה בכלל ניגשת אליו. התורה כידוע יכולה לרוץ על פני 2,000 שנה בכמה פסוקים, אין לה שום בעיה, היא לא מחויבת לאיזה קצב, לאיזה מטרונום שדופק ואנחנו מסונכרנים אליו, זה לא מהדורה כל שעה עגולה וכולי, אלא זינוק על פני 2,000 שנה ופתאום פוס, עכשיו זה איזה זום כזה, ונכנסים ומפרטים כל פרט ופרט ופרט ופרט, ונדמה לי שזה פשוט מייסד את הכלל הידוע שכולנו מכירים אותו עד ימינו, כשמדובר בשידוך חופרים. חופרים. מאז ומתמיד, מה הוא אמר לך ומה היא אמרה לו, ואיך זה נשמע לאליעזר, ואיך זה נשמע לרבקה, ואיך זה נשמע לחברה שלך השותפה בדירה, ואיך זה נשמע והיא יצאה עם ההוא, וככה זה, שמדובר בשידוך חופרים לא רק בדירות רווקים בנחלאות, אלא באמת באמת אנחנו רואים שהפרשה לא מפסיקה לתת לנו גרסאות למה הוא התכוון, ואיך ההוא אמר, ואנחנו רואים את זה בעצם בשלוש גרסאות שלמות. שוב, מתוך כוונה מסוימת, למה התורה פותחת פה כזה פתח? יש לנו את אברהם בהתחלה שאומר משהו לאליעזר, הוא שולח אותו לשליחות למצוא אישה לבני ליצחק. יש לנו את הסיפור עצמו, את אליעזר, את המעשה, ויש לנו את כל הסיפור אחר כך עם משפחת רבקה. אליעזר מספר מה היה, מה היה עם אברהם ומה היה שם בבאר למשפחת רבקה. שלוש גרסאות מפורטות, מחקרים שלמים, אני זוכרת את זה מהבגרויות, ושוב סליחה אם זה אסוציאציה לא נעימה לחלקכם, אבל יפה שיחתם של עבדי אבות. זה מאמר שאותה, אנחנו למדנו את זה לבגרות בתיכון, אני לא יודעת כמה מכם, אבל יפה שיחתם של עבדי אבות, משווים פסוקים, שלוש טבלאות כאלה, מה נאמר בכל גרסה, מה אמרו לאליעזר, מה הוא אמר לרבקה, ואיך אחר כך הוא סיפר על זה למשפחה של רבקה. והיום חיפשתי את המקור הזה, כי זה תמיד זכור לי כזה, יחד עם כימיה, יחד עם כל הדברים מאותם שנים, כאילו יפה שיחתם של עבדי אבות, אז חיפשתי את המקור, ובאמת המשפט המלא הוא מאוד עמוק, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום, מתורתן של בנים. כלומר, יותר יפה השיחה הזאת של עבדי אבות, אליעזר עבד אברהם, יותר יפה השיחה שלו מתורתם של בנים. מה זה? מהתורה של אברהם אבינו. זה כרגיל דברים שרק חז"ל יכולים להרשות לעצמם להגיד. יפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, את הפרשה שלו מרחיבים ומרחיבים, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. דברים שהם ממש גופי תורה. אנחנו יודעים שעל שבת נאמר, שבת קצת יותר חשוב ממה אליעזר אמר ללבן שאמר לבטואל, שבת, חז"ל מכנים אותה, הררים התלויים בשערה. בתורה שבכתב עצמה מעט מאוד נאמר לנו על קדושת השבת. הכל מתפתח בתורה שבעל פה. כלומר, פה פתאום התורה פורסת מניפה, וכשזה בגופי תורה נותנים לנו דברים אפילו ברמיזה. אז אנחנו הולכים ליפה שיחתם של עבדי אבות ולהבין למה השיחה הזאת כל כך יפה, מה כל כך חשוב בה, ולפני שנצלול לסיפור הזה של השידוך הזה, בעצם הזוגיות חופפת על כל הפרשה. לא רק על הסיפור של יצחק ורבקה. בואו נלך לתחילת הפרשה, גם שם משהו מאוד מיתולוגי, מאוד מפורסם, מעמד ככה, אמרנו שזה פרשות שמרובות באירועים ידועים, אז גם תחילת הפרשה הזאת מופיע במשהו ממש מכונן, קבורתה של שרה, מערת המכפלה, אברהם אבינו, מגיע לאפרון, מבקש לרכוש את הקבר וכולי, וגם שם בעצם הזוגיות חופפת על הכל, אברהם, כן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, חזל אומרים, הוא קרא שם את המזמור אשת חיל, הוא נפרד ממנה, חשוב לו לקבור אותה. בעצם זה, זאת פרשנות שמצאתי אצל הרב שבתאי סבתו, אברהם מהרגע ששרה נפטרה, לא זוכה יותר להתגלות אלוקית. אברהם היה נביא, שרה הייתה נביאה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם בצורה כמעט תדירה, כל הפסוקים שם זה, ויאמר השם אל אברהם, אל שרה, זה כל הזמן קורה, ואני לא שמתי לב לזה, אבל כותב הרב סבתו, אחרי מות שרה, אין התגלות לאברהם. והוא מסביר, אין שכינה שורה, אלא מתוך שמחה. ואברהם אבל, ובלי שרה הוא לא יכול, אין שכינה, אז אין שמחה, אז אין שכינה, אין נבואה, בעצם בלעדיה הוא לא יכול, וזה שיעור אולי הכי גדול על זוגיות. הישגים רוחניים זה הולך ביחד, הם צריכים אחד את השני לשם כך. אם תרצו ללכת עוד יותר אחורה, בענייני זוגיות שממש חופפים על כל הפרשות האלה, אז הבן שלי עכשיו לומד את פרשת בראשית, זה כאילו מה שהם לומדים בחומש, חוץ מזה יש את פרשת השבוע, אבל כאילו בחומש הם עדיין מתעסקים בפרשת בראשית, והוא הביא שאלות מהגן לשבת האחרונה, והיה שם איזו שאלה שזה פעם ראשונה שאני כאילו נתקלתי בחידוש העצום הזה, והגננת היא מהסוג שיש, אתם מכירים את זה באספות הורים, או שאתם עוד לא בגיל, באספות הורים, גננת, כאילו יש דיונים תמיד ופולמוסים, האם הגננת מביאה דף עם שאלות בלי תשובות, או שהיא מגלה את התשובות. עכשיו, ככל שיש לך יותר ילדים, את רוצה את התשובות, כאילו האימהות היא כזה בילד ראשון, שהם עוד כזה בכינוע ובאן, לא ילד מה, ובזה, אז הם כאילו רוצות, לא, שאלות פתוחות, שאלות פתוחות, אני, זה, מי אמר שיש תשובה אחת? בוא נדבר על זה בשולחן שבת, בוא נפתח את זה, בוא זה, ואני כזה, יאללה, תני לי את התשובות כתובות למטה, ובצורה מדויקת, אני גם לא יודעת חלק מהחומר, ובוא נעשה את זה פשוט. אז יש את הגננות שמגלות, ויש את הגננות שלא מגלות, הגננת שלנו, ברוך השם, מגלה, אהובי מגלה, ולכן, ותראו, אם היא לא הייתה מגלה, לא הייתי יודעת. מדוע לא, זה ציטוט, מדוע לא שמתי את זה בדף מקורות, כי לא רציתי לכתוב גן אהובי דף קשר, זה נראה לי קצת ככה, קצת פוגע בהמשך, ברב נבנצל ובראשי הרירש וזה, אז לא כתבתי, אז זה כתוב אצלי, זה הולך ככה, מדוע לא טוב שהאדם יהיה לבד? זה השאלה, כאילו אנחנו, אמא שואלת, או אבא בשולחן שבת, מדוע לא טוב שהאדם יהיה לבד, והבן שלי מביא את זה ככה בשליפה, כאילו זה הדבר הכי פשט הכי פשוט בעולם. הוא אומר ככה, שלא יגידו, כמו שהשם לבד בשמיים, כך האדם לבד בארץ. תחשבו על זה. פרשת בראשית, האדם לבד, השם לבד, אנשים עוד יכולים להתחיל פה לעוף על עצמם, לחשוב שהם אלוקים. אם אתה לבד, אתה מתחיל לחשוב, אתה אטום, הכל מספיק לך, הכל מסודר, הכל זה, האדם יכול עוד לחשוב שהוא אלוקים. רק אם אתה מתחיל להתפשר ולהתגשר ולהתגמש ולריב ולהשלים ולסבול עוד מישהו לצדך ולהתקדם גם איתו, אז אתה מבין שאתה לא אלוקים. זה ממש, לא, אני לא יודעת אם הילדים הבינו בכלל, כאילו מה הגננת פה אומרת להם, אבל זה ממש עשה לי ככה איזה הרהור לאורך כל השבת, אז אני חושבת שבאמת הזוגיות חופפת על כל הפרשות האלה, כי אלה אבות ואימהות האומה. ועכשיו הלאה, לתוך השידוך שלנו, יצחק ורבקה, עתיד העם היהודי תלוי במסע הזה, נכון? הרי לפני דקה בעקדת יצחק אמרנו שאם יצחק ילך, אז זהו. לשמע, אין הרבה מה לבנות, אנחנו מבינים, ואנחנו חייבים את יצחק חי. אז הנה הוא חי, עכשיו אנחנו חייבים שהוא ימשיך, כי אחרת כל הפרויקט הזה פשוט כושל. אז הנקודה הראשונה שמופיעה, וזה מה זה ברמת גן ילדים? זה ברמת המעון, ברמת הכי בסיסי שיש, זה זועק מהפסוקים, זה לא פרשנות, זה לא פשט, זה פשוט הדבר שחור על גבי לבן, זה כמובן החסד. וזה לא דבר כזה קל. יש פורמט לכל, כן, כאילו, אני לא רוצה להגיד אודישן, זה מוזיל את זה, אבל כן, יש בעצם פה איזשהו סוג של אודישן, שבו אומרים, אוקיי, אמהות האומה, בסדר? נקרא לזה ככה, מי תהיה אמא האומה? והפורמט אומר, מי שתשקה בן אדם צמא, עכשיו עזבו אתכם בן אדם צמא, גמלים צמאים, מישהו פעם דאג לגמלים צמאים שיסתדרו, זה המבחן. עכשיו, זה מבחן מאוד מתוחכם, כי העבד אליעזר צריך לעשות מבחן שהיא לא תבוא, שרבקה חס וחלילה לא תבוא בגלל הכסף, אבל הם, המשפחה שלה, רק בגלל הכסף מסכימים. אז יש פה, נראה את זה בהמשך, הוא כל הזמן עובד על שני המישורים, אבל במישור של, שמול רבקה, קודם כל חסד. והמקור הראשון שמופיע אצלכם בדפים הוא של הכלי יקר, רבי שלמה אברהם מלונשיץ, שכותב משהו שהוא כאילו שוב הכי הכי בסיסי, אבל בוא נתחיל, כי נתחיל בבסיס. ושוב, אולי זה רלוונטי, אני לא קופצת מכל שידוך, אמרתי, לכל השידוכים שלכם ולכל הדייטים שלכם, אבל בהחלט, ודאי שחסד ומידות טובות זה די א' ב', כשאתה בודק בן אדם, ושוב, התורה אומרת לנו, לא בדק את רבקה, כי אם במידה זו, אם יש לה עין טובה, וגומלת חסדים היא, ולמדו חזל מאליעזר, שלא בדק את רבקה, כי אם במידה זו, כי היא בניין אב על כל המידות. זה כל כך יפה שכנגול אנחנו לא שמים לב לזה, כן, רבקה שם עם הגמלים וכולי. המבחן הראשון לבן אדם, אם הוא נכנס להיות אבא או אמא של האומה הזאת, זה אם הוא יוצא מעצמך. היא ילדה קטנה, היא מקדה לזה, כבד לה, היא צריכה לחזור הביתה, יש לה את כל התירוצים לא לצאת מעצמה, לא לראות החוצה מי צריך מה, והיא רואה. דיברנו בשבוע שעבר על השיר של אביתר בנאי על להציע לך כוס מים. אז פה זה כאילו להציע לגמל שלך כוס מים. כאילו זה כבר פיתוח של זה. זה ממש מבחן מספר אחת. אנחנו רואים כעבור שנייה, כעבור ממש כמה פסוקים, עוד מישהו שרץ. רבקה רצה לעזור לו. זה כתוב כל הזמן שהיא רצה וממהרת וכולי. אבל עוד מישהו שרץ. לבן, אח שלה גם כן רץ. רץ, רץ, רץ. למה הוא רץ? כתוב בפסוקים, לבדוק את הכסף ואת הזהב ואת התכשיטים ואת הגמלים ואת כל מה שאליעזר הביא. ועל זה אמר הרב וולבה, הרב שלמה וולבה, כל אחד רץ. כל אחד בחיים האלה רץ לאנשהו. השאלה רק לאן. כל אחד שיושב כאן יש משהו שנותן לו חיות, שנותן לו קיום, ברוך השם, שנותן לו, שהוא דלוק עליו, משהו שהוא הכיף שלו. השאלה מה זה הכיף הזה? אז אצל רבקה הכיף זה לרוץ להשקות גמלים צמאים, ואצל לבן הכיף זה ללכת לבדוק כסף. אבל כל אחד רץ לאנשהו. כל אחד יש לו את המנוע, את הבערה הפנימית. והנקודה הזו של רבקה והחסד, זה מזכיר לי סיפור, בדרך כלל סיפורי צדיקים, אתה אומר, טוב, זה כבר גרסה תשיעית, עשירית, מאיפה שמעת אותה וכולי, זה סיפור שקרה במשפחה שלנו, אני מכירה היטב את, ה, את, 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 את האבא ששאל, ואת הקלה שעליה זה נשאל, הרב אלישיב, הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה, נכנס אליו, אחד מקרובי משפחתנו, מהצד של ידידיה, אין מה לדאוג בצד שלי, לא הלכו לרב אלישיב בדיוק, הוא ניגש ושאל על בחור מסוים, לקראת שידוך, האם מה שנקרא לגשת בחרדית, האם לגשת, האם לבדוק בכלל, האם להתקדם, עם בחור שהוא נהדר בלימוד תורה, ואומרים שהוא באמת בחור מצטיין וחכם ועילוי וכולי ומתמיד וכל הדברים האלה, אבל בישיבה שבה הוא לומד, כמו בהרבה ישיבות, יש סדר מוסר. סדר מוסר זה בחצי שעה, בערב, שבה לומדים ספרי מוסר, מסילת ישרים וכולי, חובת הלבבות, יש לו, זה כפרינציפ, כתפיסת עולם, הוא לא לומד מוסר. הוא לומד תורה בזמן הזה. הוא לא בזמן הזה בוואטסאפ. הוא לומד תורה גם בזמן הזה. אבל הוא לא ניגש לסדר מוסר. האם אנחנו ניגשים לשידוך עם הבחור הזה? אמר הרב אלישיב חד משמעית? לא. אדם שלא עובד על מידותה, כעיקרון, לא. שוב, יש ישיבות שבכלל אין בהם סדר מוסר. זה לא אומר. יש כל מיני. אבל זה לא אומר לדייטים בנחלאות לבדוק עכשיו אם הבחור לומד סדר מוסר. זה לא יקדם אותנו יותר מדי. זה לא הקטע. אבל אמר הרב אלישיב לא לגשת, כי בן אדם כזה שלא עובד על המידות שלו, כן? שלא עובד על עצמו לראות החוצה, רבקה עמנו, לראות חסד, לראות למי חסר מה, בן אדם שלא עובד על עצמו יחשוב שהוא תמיד צודק. ובן זוג שחושב שהוא תמיד צודק הוא פיגוע לשלום בית, זה בלשוני. הרב אלישיב אמר את זה אחרת, אבל לא, בן אדם שלא פותח את הלב, את הראש, את העיניים הצידה, למעלה, קדימה, שמאלה וכולי, לא. פשוט לא, זה הדבר הכי גרוע לזוגיות. אבל שוב, זה, אנחנו רואים את זה בפסוקים, לא צריך סיפורים. אז זה אולי ככה העיקרון הראשון שאפשר ללמוד. הנקודה השנייה נוגעת לאליעזר. שכולם מדברים על יצחק ועל רבקה ועל יצחק ועל רבקה, ויש נקודה מקסימה ביחס לאליעזר, שהוא דמות שלא הרבה מדברים רק עליה, על השדכן. אנחנו היינו בשבת האחרונה ברמת השרון, לזוג חברים שלנו, הייתה ברית, ילדה בשבת, והברית הייתה בשבת, אז באנו להורים שלי שגרים בהרצליה, והלכנו ברגל לרמת השרון, והיה מזג אוויר מדהים, בניגוד להרבה תחזיות ומה שהימים שלפני והימים שאחרי, היה ממש מקסים, והיינו בשבת אצל חברים, כאילו אכלנו אצל חברים, ישנו אצל הורים שלי, שבת, 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 שבת שאתה עייף בסופה, מכירים את זה? כאילו אתה רק אומר, טוב, אני לא, יאכל פה, הברית שם, נתפלל שם ונחזור לפה, ועוד נגמרה בך, כאילו בום, פתאום חמש, מה נסגר, כאילו. אז היינו ברמת השרון, ולא היה לי את כל הארסנל הקבוע של חנן, הספרים, אני לא אסחוב מהבית שני קילו של חנן פורט ונחמה ליבוביץ' וכל החבר'ה. אז הגענו לבית של החברים ואמרתי להם, בדרך כלל אני בשבתות ככה מכינה, משתדלת לקראת השיעור לחפש כל מיני מקורות, לא היה לי, זהו, כלום. והיינו אצל חברים, ואז אמרתי להם, וואי, איזה בסה, בעצם לא הבאתי את כל הספרים, לא רציתי לסחוב, ואני ממש רוצה להכין שיעור על זוגיות, על שידוכים וכולי. אז קודם כל הם אמרו לי, אז תספרי את הסיפור של הזוג של הברית. זה סיפור הכי יפה על זוגיות. אז אני אספר אותו, ואז הם אמרו לי, אז מה, תחפשי בספרייה שלנו, בספרים שלנו. אז עוד מעט אני אגיד לכם מה מצאתי בספרים שלהם. אבל קודם באמת, האמת שיש פה שני סיפורים על זוגיות. על הזוג שאצלו התארחנו, והזוג של הברית. לא ביקשתי אישורים לשמות, אבל כולם חיים וקיימים ברמת השרון. הזוג שאצלו התארחנו הוא זוג באמת, זוג שלימד אותי חידוש, שיש זוגיות גם בקלפי. הם מהסוג שמבלבלת מן הצמח, כאילו הוא גולש גלים, והיא דיאטנית, והם גם דוסים, וגם היפסטרים, והכל ביחד כזה מורבב. בקיצור, מתקשרים כזה ערב הבחירות, ממין הצמח, למה אתם מצביעים וכולי, הם חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, אז אמרו שהם ישבו הרבה מאוד זמן לחשוב למה הם מצביעים, וכאילו, והם אמרו לסוכרת, שהם החליטו לפצל את ההצבעה, כי יש שני ערכים שמאוד מאוד חשובים להם, והם חושבים ששני הערכים האלה נרמסים בחברה הישראלית, ולא זוכים מספיק לכבוד. התקשורת מנהלת נגדם מסע של הסתה ושל שיסוי, והם רוצים את הערכים האלה לחזק. ולכן הם החליטו שעולם התורה נרמס כאן, והמסר כלפי תלמידי הישיבות הוא פשוט שזה בזוי, והם חושבים שזה מכובד, ולכן היא תשים ג' יהדות התורה, והוא, בהמשך לערכים המשותפים שלהם, הוא ישים עלי ירוק. וכך היה. הסוכרת, כאילו אני לא יודעת מה קרה מאז, לא נודעו עקבותיה, אבל זה אמיתי. כלומר, זה זוג שהחליט באמת שגם ההצבעה היא משותפת, הולכים על זה בכל הכוח, עם כל הערכים של הבית וכולי. אז זה הסיפור שלהם. הסיפור של הזוג של הברית, זה בעצם סיפור ההיכרות שלהם. האח של הכלה הוא אף בפעם הבאמת מי יודע כמה מעוד ישיבה תיכונית, וההורים שלו הוזמנו אחר כבוד לאותה ישיבה שבה בעצם מודיעים להם על זה שוב ושוב, צריך לחפש מקום חדש, אני אפילו לא יודעת מה הוא עשה באותה פעם, אבל מגיעים ההורים, וכל הצוות יושב ומתחיל להסביר למה מייפים אותו, הרם הזה אומר ככה, והרב הזה אומר ככה, והמחנך אומר ככה, והמורה המקצוע אומר ככה, והמנהל אומר ככה, ומסבירים להם בקיצור למה הבן שלהם לא ממשיך את לימודיו במקום הזה, ואם עוד נשארה ישיבה תיכונית בארץ שיכולה לקלוט אותו, אז נא לחפש אותה החל ממחר. ואז קם המדריך של הצעיר של אותו אח סורר ואומר להורים, אני רק רוצה שתדעו, עם כל מה שנאמר כאן, אני חושב שיש לכם ילד מקסים, הוא נורא חברותי, אני מאוד אוהב אותו בתור מדריך, יש לו כישרונות, יש לו פלפל, יש לו חוש הומור, ואני חושב שיש לו לב ממש ממש טוב. הם יצאו משם בוכים על הילד שצריך למצוא לו מוסד חדש, ושמחים על הבחור שהם החליטו שהוא פשוט מתאים לבת שלהם, כי הם לא ראו כזה מדריך, וזה כל כך יפה, והם נדלקו מאיכשהו עמד גם מול הצוות וכולי, וזה קרה. כלומר, זה, ברוך השם, נשואים, יש להם שבעה ילדים, כלומר, זה הברית כבר, כן, בלי עין הרע, וזה סיפור קטן ואמיתי, שגם מעיד, אני חושבת, על תכונות רבקאיות אימנויות כאלה של, של, של אנשים. אבל, אז ישבתי שם ואמרתי להם, אוקיי, אז אני אספר לחבר'ה גם את הסיפור עליכם עם ג' ועלי ירוק, אוקיי, אם הם יאמינו, וגם נספר את הסיפור על הזה. בואו נחפש משהו אצלכם על זוגיות. היה לנו זמן, כאילו הגברים היו בבית נסת, ישבנו כזה בסוטול על הספות, גם שבת, אז אין את כל הדברים שהמשפחה, סתם. לא, באמת, לא, זה לא הכיוון. ואני הולכת לספרייה שלהם, ואומרת, אוקיי, בואו נחפש מה ייפולי מכאן. בוא נראה, ספרים יותר באמת מיסטיים, יותר רוחניות, יותר קבלה, פחות ארון הספרים היותר ככה מוכר לי. ופתחתי ספר שנקרא כללי חיים, זאת סדרה על פרשות השבוע, מקסימה. ערך אותה הרב ראובן ססון, כתב אותה הרב חיים כהן, ופשוט נפתח לי, כנראה זה שוב, אם זה משפחה כזאת מיסטית, אז זה גם נפתח ככה, פשוט נפתח לי בעמוד הבא, ואמרתי, בוא'נה, זו כזאת פסקה מקסימה, אני עסקתי אותה אחר כך אחרי שבת, אני חייבת לשתף אתכם בפסקה הזאת. אם דיברנו על חסד, הנקודה הבאה שאני אדבר עליה זה התבטלות. וכך כתוב שם כמעט מילה במילה. אליעזר מתבטל לאברהם אבינו. צריך להסביר, אליעזר כל הזמן אומר, אני עבד אברהם, עבד אברהם אנוכי. הוא לא סיפור, הוא רק צינור, הוא לא שם את האגו שלו, הוא כל הזמן רק משרת את מה, יש פה איזו מטרה גדולה, אני כלי, אני עבד לאיזושהי מטרה גדולה, מבוטל לגמרי למשימה. אליעזר מתבטל לאברהם אבינו. סוד גדול אפשר ללמוד מהפרשה הזו. הענווה אינה זלזול של האדם בעצמו, להפך, הגאוותן הוא זה שמזלזל בעצמו. הענווה מגדילה את האדם, מעצימה בו את השפע, את הכבוד הפנימי, האלוקי, האמיתי. וצריך כל אדם, יש פה ממש מבחן, וצריך כל אדם לזהות מה קורה בקרבו. והדרך הטובה לזהות את גאוותו היא לבדוק את כל המקומות שבהם הוא מרגיש זלזול בבני אדם. וידע היטב, כי אם הרגיש זלזול באיזו בריאה, זוהי גבהות לב. כי מי שמבוטל להשם, מכיר את אור השם שבכל דבר, ואינו יכול לזלזל כלל. רגשי זלזול נובעים מהרגשת ישות מדומה ומחשיבות עצמית. וזהו מבחן גדול לאדם. ואם הוא מרגיש חשוב יותר מאחרים, סימן שלא ניקה את לבבו מהגאווה והכבוד, ויש בנפשו חסימות לשפע האלוקי. ושורש כל הברכה תלוי בענווה ובביטול. פסקה מקסימה שלא יכולתי שלא לשתף אתכם בה, אליעזר, שהוא לא יהודי, מלמד את זה, את כולנו, בעצם תוך כדי המהלך שבו הוא מוביל את השידוך. והנקודה הזאת של לא לזלזל באמת באף בריאה, היא נורא קשה, כי ברגע שאתה מרגיש על הגובה באיזשהו תחום, אתה לא... ואחד הסיפורים באמת היפים ששמעתי, הוא על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בהקשר הזה, גם סיפור קטן, פיצי, שלא ברור לי איך הוא עוד לא עובד לקומיקס. כאילו, מכירים את הקומיקס הזה על הרב אליהו? זה מאוד מאוד פופולרי ומקסים, ממליצה על זה מאוד למבוגרים, לא רק לילדים. ולא ברור לי איך זה עוד לא עובד לקומיקס. יש בזה את כל האלמנטים להיות באביהם של ישראל, 7204, שעוד יצא בקרוב. הסיפור הולך ככה, שוב שמעתי אותו מכלי ראשון מחבר שלנו שבתיכון הגיעו עם כמה חברים להתפלל עם הרב אליהו בבית המדרש שם בקריית משה ברחוב ריינס, והוא יוצא מהבית מדרש בסוף תפילת שחרית, כנראה הולך לאנשהו, לבית, לישיבה, אני לא יודעת, הוא יוצא מבית הכנסת, הם שם החבר'ה, ופתאום ניגש בן אדם קצת תמוע, קצת אולי דפוק, קצת שרות, לא יודעת, ניגש אל הרב אליהו ואומר, הרב אליהו, הרב אליהו, טוב שאני רואה אותך. מה מברכים על תפוח? והם, חבורת תיכוניסטים, תחילים לצחוק. לא, עשו מידה, וכאילו, יאללה, נו, מה זה פדיחה הזאת פה עכשיו? פדיחה מהרב, פדיחה מעצמנו, מה זה הקשקוש הזה? והרב אליהו עצר, ולימד אותם חתיכת שיעור. שלום לך, אדוני. שאלה גדולה מאוד שאלת. השאלה, איזה סוג של תפוח? תפוח שלוקחים סתם, זה ודאי בורא פרי העץ, כאילו, זה בטח שנינו יודעים. אתה מתכוון על תפוח שמרסקים אותו לרסק תפוחים? אולי תפוח שמערבבים אותו ככה, עם דבש ועם סוכר? אולי תפוח שממש סוחטים ממנו מיץ תפוחים? אי אפשר לענות על זה על רגל אחת. תבוא פעם לישיבה, נדון בזה באריכות. זה פשוט בעיניי, תמצית, לא לזלזל באף בריאה, ואפילו לכבד אותה, ואפילו לרומם אותה, וככה באמת, זה סיפור ברמה גבוהה מדי, לפחות שנזכה לא לזלזל על הדרך, כאילו, ולפי מה שכתוב פה, זה סוג של מבחן לעצמך. אז דיברנו על חסד, ודיברנו על התבטלות. מה עוד אפשר ללמוד מהשידוך הראשון בהיסטוריה? אפשר ללמוד ממנו, וזאת נקודה שחשובה, אני חושבת, בכל תחום, מה להגיד למי? אנחנו, בעצם מה שעושה פה העבד, זה מהלך מאוד מתוחכם. מתי לסתום, מתי לדבר, מה להגיד? איך להציג כל דבר? זה על רבקה, אמרנו שזה היה מבחן, על רבקה נאמר בחזל כשושנה בין החוכים. עליה נאמר הביטוי הזה המפורסם, עליה נאמר, היא הייתה שושנה בין החוכים, זה ברור, כל החוכים שמסביב הרמאים והשקרנים, והיא הייתה שושנה נדירה, איתה הוא עשה את מבחן החסד. אבל מה אתה עושה עם החוכים? איך אתה משכנע את החוכים לתת את השושנה? צריך כאן הרבה מאוד חוכמה. למשל, מול רבקה הוא עשה מבחן, מבחן של חסד, זה לא היה ניחוש, זה לא היה מיסטיקה. בניגוד לכל מיני, כל מיני סגולות וישועות לא מבוססות על הלכה, ודברים שהם מדי אולי ככה מנותקים מהמציאות ומהקרקע ומהתורה. אבל להם הוא קצת כן מחר את זה ככה. הרבה פרשנים אומרים, להם הוא כן אמר, כאילו עשיתי מבחן, אמרתי לעצמי, אם יהיה ככה, אז יהיה ככה מין גורל, מין קזינו, מין משהו כזה, כי מה הוא יסביר להם? הוא יסביר להם על חסד? הוא יסביר להם על המשפחה הגדולה של אברהם, שהיא אמורה להצטרף אל המשפחה הזאת? או עוד דוגמה. מול המשפחה של רבקה הוא מאוד מדגיש את העושר, אצלה לא. הוא חונה את הגמלים רחוק, שהיא לא תראה. שוב, זה גם לא כל כך מדבר אליה, אנחנו מבינים. אבל מולם אין לו שום בעיה להדגיש את האושר. צריך עם כל אחד לדבר בשפה שלו. מולם הוא לא אומר ביטוי מדהים. יש ביטוי מדהים שמופיע פעם ראשונה בפרשה, והוא מקפיד לא לחזור על זה באוזניהם. הביטוי הוא, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. את זה אברהם אומר לו, כשהוא שולח אותו למשימה, הוא אומר לו את הביטוי הזה. ביטוי מטורף. עד הפעם הראשונה שאברהם אומר את זה, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אף אחד לא אמר את זה. רש"י אומר, זה פעם ראשונה שמשתמשים בזה. כי כולם חשבו שמה? רק אלוקי השמיים. רק אלוקי השמיים, הוא שם למעלה, והוא קדוש, והוא גדול, והוא נשגב. אברהם הראשון שהוריד אותו לארץ, אברהם הוא הראשון שאמר לאנשים פה, בתוך המציאות, תאכלו ותברכו, תעשו חסד, תגמלו, תהיו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. ופעם ראשונה הוא מלמד את הסוד הזה, את אליעזר, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. זה הסוד של אברהם, הם לא יבינו. כשאליעזר מגיע, מה הוא אומר להם? אלוקי השמיים. אלוקי השמיים, בוא איתכם נדבר כמו שצריך לדבר איתכם. הם לא יקלטו. ולכן אנחנו יכולים לראות, אגב, אני רוצה להגיד משהו על הניחוש הזה של אליעזר, אם הוא כן טוב או אם הוא לא טוב, או איך, כי הרבה פרשנים מדברים בעצם על המנגנון הזה, כי זה לא משהו שאנחנו אמורים לקחת לחיים ולהגיד, אוקיי, אם קורה ככה, אז ככה. אם זה, אז אני כן יוצא לדרך, אז אני לא יוצא לדרך. אם שמיים יהיו כאלה, זה ממש ממש לא יהודי ולא נורמלי להתנהג ככה. אז מה, איך נסביר את מה שאליעזר עשה? הוא אמר, אם היא תשקה אותי, זה מבחן פסיכולוגי, זה מבחן אולי נפשי, זה לא להגיד, אם יקרה ככה אז ככה, זה יותר לבדוק את האדם שמולך, וגם כאן פרשנים חלוקים וחלוקים מאוד, הרמב״ם כותב בצורה די תקיפה, בהלכות אקום, הלכות עבודת כוכבים ומזלות, הוא כותב שקביעת סימנים כמו אליעזר עבד אברהם, זה ניחוש וזה אסור. מגיע הרעבד, כן, שתמיד יש לו השגות על הרמב״ם, ומה, כלומר, הוא מפרש אותו, והוא אומר שזה, בלי בושה, אומר על הרמב״ם, זה שיבוש גדול, שהרי הדבר מותר ומותר, ואיך חשב על צדיק כמותו עבירה כזו? איך הרמב״ם מעיז להגיד על אליעזר הצדיק כזאת עבירה? ופה מופיע ביטוי שמדבר, כמובן, אנחנו ב-4 בנובמבר, זה ממש מתאים, ואם היו פה, מפקי פולסה דנורה לאפי. השבק יכול לבוא ולעצור את השיעור ברגע זה. פולסה דנורה, אני עוברת על הפרשה, פתאום אני רואה פולסה דנורה. אני כתבת בערוץ 2, כמעט הבאתי את זה כותרת ראשית, מה אתם מדברים? הרעבד אומר על הרמב״ם פולסה דנורה, אנחנו פותחים את זה מהדורות, מה זה? לא למדנו לקח שום דבר, מה אתם מדברים? פולסה דנורה זה ביטוי, זה מסוג הדברים שמדליקים אורחים, יש מילים כאלה שאתה רואה עיניים עפות, כאילו זה... פולסה דנורה, זה דין רודף, זה נינט. עכשיו, הערב עשיתי כתבה, מי שיושב... לא, זה כאילו, זה לא משנה, אנחנו רואים רייטינג, אנחנו לא רואים, כאילו, מה, אל תגידי, זה כאילו, זה מביא רייטינג, אתה מבין? זה אורן חזן, זה מביא רייטינג, זה לא משנה מה האידיאולוגיה. הערב עשיתי כתבה על אורי זוהר, אורי זוהר בן 80, היום לא עזי, 4 בנובמבר, הוא כמובן חגג בעברי, נראה לי שהוא עבר לחגוג כבר מזמן בעברי, אבל... גם אותו משגעים בפייסבוק וזה, אבל אורי זוהר בן 80, ואני באה לאורך שלי אתמול, אז אני כאילו מציעה את הנושא, אני אומרת לו, תשמע, אורי זוהר בן 80, אומר לי, כן, מצוין, כאילו לא משנה מה, כן, כי זה מביא רייטינג, אורי זוהר זה רייטינג, נינט זה רייטינג, פולסה דנורה זה רייטינג וכולי, זה מעניין. אז באמת, מה זה פולסה דנורה כאן? זה מדהים, בעצם אומר הרעבד על הרמב״ם, אם אליעזר בן אברהם היה פה והיה רואה מה אמר עליו הרמב״ם, הוא היה מייסר אותו במכות של אש, כן? מכות של אש, פולסה דנורה. אפילו לפני שבאתי לפה בדקתי עם תלמיד, אמרתי רגע, אולי אני לא מבינה, שאני אבין, הרעבד כותב על הרמב״ם פולסה דנורה, על אליעזר, מה קורה פה? כן, הלכתי לבדוק את זה עם תלמיד חכם שמבין קצת יותר ממני, עד כדי כך, כן, זה שורש המחלוקת על מעשהו של אליעזר, וראינו קודם גישות פרשניות מדהימות כלפיו, כן, שאומרות שהוא שיא ההתבטלות וצריך ללמוד ממנו, ובנקודה של אנחנו חוזרים לחוכמתו במה להגיד למי, זה טקט, טקט זה מצווה מאוד מאוד גדולה ביהדות, משום מה לא מספיק מתייחסים אליה, מצווה מאוד מאוד גדולה, ואליעזר מלמד אותנו שיעור אדיר בטקט, והרש"ר הירש עולה פה על הבחנה מאוד עמוקה במקור ג' לדעת מה להגיד למי, אני, כאילו בכל ההבדלים האלה, העבד השמיט בסיפורו, שימו לב, השמיט בסיפורו כל קווי העדינות בהתנהגות רבקה. יש סוג של בני אדם שבהם כל המדבר ברגש או בהתלהבות חשוד. בראותם אותו מתפעל, מיד יעלו בהם חששות, שמה אין לסמוך על מעשיותו ועל סולידיות, במרכאות אצל הראשי הריש, סולידיות הצעתו. אסור לדבר איתם על זה שרבקה, מה, תפרגן, הם גידלו ילדה עדינה, איזה יופי, איזה נחת, גידלתם, לא, 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 בשבילם זה לא נחת. אל תדבר איתם על הקווים העדינים באישיותה. תדע מה להחמיא ולמי להחמיא. זה לא מדבר אליהם, אליהם מדבר מספר הגמלים שלך, מה חסד, מדבר איתם בקור רוח, הם גם יחשבו, וזה משהו עמוק שהרשר שומר, יש אנשים שמדבר איתם על רגש, הם כבר חושבים שאתה לא נורמלי. הם כבר חושבים שאתה לא, אי אפשר לסמוך על המעשיות שלה, שלך. הוא מאוד מעשי אליעזר, הוא מתקתק פה הפקה מאוד מאוד מעשית, אבל בכל זאת אנחנו רואים את הנקודה שהוא לא אומר להם משהו רוחני, הם לא יבינו, הם יחשבו שאתה משוגע, הם לא ייתנו לך אותה. לדעת מה להגיד למי זה מאוד מאוד חשוב. הנקודה הבאה, והיא מאוד מלחיצה, מאוד מלחיצה רווקים, מאוד מאוד מלחיצה רווקים, אבל, אז אני אגיד אותה מהר, בסדר? כאילו נעשה את זה, אבל זה פשוט מופיע שם, אין מה לעשות. נקודה הבאה היא שהכל, אתה יושב כאילו לקפה, כבר באמת הרבה שנים לא הייתי בדייט, אבל יושבים כאילו עדיין קפה הפוך, וזה לדעת יווני וזה, זה עדיין, עדיין פה. אז כאילו זה, אז אתה סתם יושב ומפטפט, כאילו ככה מספר על עצמו וכאלה. הכל, אל תלחצו, הכל זה חלק מהנצח. זו מילה כבדה, אני יודעת, אנחנו נסביר. הכל זה חלק מהנצח. בסך הכל באים כאן לרבקה, ואומרים לה, התקבלת. התקבלת על כאילו הגמלים והשקט והכל בסדר, הכל כאילו את נכנסת למשפחה. ואז מה הוא עושה? הוא נותן לה תכשיטים. קופצים חזל על התכשיטים האלה, ועל התכשיטים האלה בונים את כל ההיסטוריה שלנו מאז ועד היום. ויקח האיש נזם, זהב בקע משקלו, קופץ רשי, רמז למחצית השקל. ושני צמידים, קופץ רשי, רמז לשני הלוחות. 10 זהב משקלם, קופץ רשי, רמז לעשרת הדיברות שעליהם. הבחורה קיבלה תכשיטים. על כל צמיד שהוא נותן לך, סליחה שנשמע צד ימי במזרחי, על כל צמיד שהוא נותן לך כפרה, על כל צמיד של מיכל נגרין, יש עליו את הנצח, יש פה חותמת של הנצח. הוא נותן לך בסך הכל איזה נזם, זה מחצית השקל. שני צמידים, זה שני לוחות הברית. 10 זהב משקלם, זה 10 הדיברות. זה לא סתם את והוא בקפה עם המלצרית שזה ולדבר פה על הסלט היווני. זה באמת נצח. למה? למה התכשיטים האלה חייבים לקבל מיד אצל חזל פרשנות רוחנית? אי אפשר סתם לקבל תכשיטים? מסבירים פה את הכוונה העמוקה, המהר"ל. מסביר את הכוונה העמוקה. מה הוא עשה כאן בעצם עם רבקה? הוא אמר לה, התקבלת. את חלק מפאזל. מהיום את לא שושנה בין החוכים. את שושנה בין שושנים. בואי, את מתחילה פה שושלת גדולה. את לא אטום לבד ביקום פה עם כל הרשעים סביבך. נכנסת לבית אברהם אבינו. את הולכת להיות אחת מאמהות האומה. את חייבת לדעת מה זה מחייב. עד עכשיו היה לה חסד, נו בטח, גדלת פה ברחוק, עם כזאת משפחה, מה יש לה, רק, מה את יכולה לפתח לבד? רק חסד, רק חסד. יש עוד שני דברים חשובים, כי העולם רבקה עומד על 3 דברים, וזה מדהים שאליעזר מלמד אותה את הלקח הזה, אליעזר הבין טוב מאוד מה חשוב לאברהם. אז יש לנו את החסד, בזה את כבר מצטיינת, את זה לא צריך לבדוק. ויש לנו את מחצית השקל, זה רמז לעבודת המקדש, ויש לנו את שני לוחות הברית, ואת 10 הדיברות, שזה כמובן תורה. העולם רבקה עומד על 3 דברים, על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. הצטרפת למשפחה, תביני מה זה אומר, כן? כל הקמה של כזה בית זה גם חלק מסוג של נצח. יש פה איזושהי המשכיות ושושלת של דורות. תביני את כללי המשחק כשאת הולכת להיות אחת מאמהות האומה. גמילות חסדים, תורה ועבודה. אלה התכשיטים שהיא קיבלה שם ליד הבאר. ואחד הפסוקים באמת היפים בתורה מופיעים בהמשך, שוב, כחלק משרשרת של דורות. ויביאה יצחק, האוהל שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויואביה, וינחם יצחק אחרי אמו. ושוב קופצים פה חז"ל ואומרים, מה קרה כאן? כל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמת השרה פסקו, וכשבא הרבקה חזרו. הכל חוזר, כן? הנר זה כמובן השלום בית, והברכה בעיסה זה הפרשת חלה, וזה המזון לכל אורח, הכנסת אורחים, והענן קשור על האוהל מסמל את טהרת המשפחה, וברגע שרבקה מגיעה, זה היה בסטופ, זה היה בפריז, והיא מחדשת את ההמשכיות הזאת הלאה. אז אמרנו שנקצר, זה מלחיץ, אני יודעת, אבל זה בהחלט חלק מהשידוך הראשון בהיסטוריה, ומכל השידוכים אחריו, שהם חלק ממשהו גדול יותר מעצמם. הנקודה החמישית, דיברנו על חסד, על התבטלות, על לדעת מה להגיד למי, ועל כך שהכל חלק מהנצח. הנקודה החמישית נובעת, וזה לא יאמן, שהיא נובעת מהפה של אותם רשעים. הם אומרים, אותם לבן ובטואל, ועוד נפגוש אותם בהמשך, עם כל העלילות, עם לאה ורחל, כן, עוד צפויים לנו, to be continued, מה שנקרא, עם החברה האלה, אבל אנחנו מהפה של, דווקא מהפה שלהם, זה הרבה פעמים קורה, שמהפה של רשעים יוצאים דברים נורא גדולים. אז הם אומרים על השידוך הזה שלוש מילים מדהימות. מהשם יצא הדבר, ובהמשך הם אומרים לרבקה משהו שהולכים לברך איתו שנים שנים יברכו ככה קלות. אחותינו, את היי לאלפי רבבה. פתאום זה יוצא דווקא מהפה שלהם, מהפה של אלה שרק מסתכלים כמה זהב יש לאליעזר שהגיע. עכשיו, מה זה מהשם יצא הדבר? זה המאפיין אולי החמישי של כל הסיפור. מה זה מהשם יצא הדבר? כותב הרב נבנצל שיש שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא מעורב, נרצה או לא נרצה, הקדוש ברוך הוא מעורב בהם יותר מבכל דבר אחר. שלושה תחומים שבהם יש מעורבות אלוקית מיוחדת. לא סתם הם אומרים מהשם יצא הדבר, הוא כותב מהשם יצא הדבר, זה לא רק על השידוך של יצחק ורבקה, זה בעצם על כל שידוך, זה בעצם על כל שידוך. מה זה אומר מהשם יצא הדבר? בואו נראה, מקור היי. בשלושה מקרים יש מעורבות אלוקית יותר מבכל נושא אחר, כי הם נושאים כבדי משקל. שידוך, מלחמה וארץ ישראל. לשם מה יש צורך, הוא מסביר כמובן על מלחמה, זה האומות ומי ישלוט, על ארץ ישראל לא צריך להסביר כמה היא מושגחת וחשובה, ולמה שידוך. לשם מה יש צורך בהשגחה אישית על כל בחור ונערה העומדים לבוא בברית הנישואים? הרי זה מעשה פרטי לחלוטין של שני בני אדם אלמוניים, וכיצד יכולה להיות לדבר השפעה על העולם כולו? ופה דילגתי הרבה פסקאות, אבל הוא מתמצת, כל הקמה של מקדש פרטי מקדמת את הקמת המקדש הכללי. נישואים בישראל הם מאורע כלל עולמי, ולכן זהו מהלך מושגח. יש כאן משהו, מהשם יצא הדבר, מה שהם, אותם רשעים, אומרים על השידוך הפרטי הזה, שבעצם מלווה כל שידוך ושידוך עד היום. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, בין הסלט היווני לקפה למלצרית, הוא שם במיוחד, הוא נמצא שם. במובן מסוים, יש החלטה להתחתן, היא החלטה מופרעת. היא לא החלטה רציונלית, נדמה לכם, טבלאות ומחשבות ועניינים ודיבורים ודיסקוסים ושטחניות, נדמה לכם שזו החלטה רציונלית, זאת החלטה מופרעת, צריך לזרוק את השכל, בשביל להחליט להתחתן צריך לזרוק את השכל. ואמר את זה, אני שמעתי את הרב עיר מסטבסקי, הוא המנהל של אימל פארב, אומר את זה בחופתו של, הוא הרשה לי גם להגיד את השם, בחור מאוד ביישן ובורח מפרסום, עמית סגל. עמית סגל בחתונת, בחופתו, עמד הרב עיר מסטבסקי ואמר, המעשה שעמית ורעות עושים עכשיו הוא מעשה לא נורמלי, לא רציונלי, מעשה אנרכיסטי. בעצם עומדים ואומרים, אני לא יכול בלעדייך. אתה מדבר כל היום עם בוגי וביבי ובוז'י, אתה לא יכול בלעדיה? אני לא יכולה בלעדיך. אמירה, כל זוג שעומד מתחת לחופה אומר משהו הזוי. הוא אומר, מול עולם נורא ציני ופוט מודרני וספקני וכו', להגיד שיש לי כזאת תלות במישהו שאני לא יכול בלעדיו, איזה פדיחות. ועוד להזמין אנשים כדי שיראו אותי אומר את זה ומצהיר את זה. ומה נסגר? זאת אמירה. עזבו את כל התרבות שסביב החתונה וכו', והמפיות והמוזיקה, הדבר עצמו, החופה עצמה, זה בעצם שני אנשים שעומדים מול כל העולם ואומרים, אני לא יכול בלעדייך, אני לא יכולה בלעדיך. זה בלי מהשם יצא הדבר, זה לא יכול לקרות בכלל, זה הזוי. זאת לא החלטה רציונלית, צריך לזרוק את השכל, ובאמת, הזכרנו קודם את ימי ממזרחי, בספר המקסים שלה על פרשת בראשית, אני מקווה שייצא בקרוב גם על שמות, עכשיו כשיש לי שיעור אני ודאי צריכה שייצא כבר, כי יש שם רעיונות מקסימים, אבל בספר על בראשית שאני משתמשת בו באמת הרבה, היא כותבת שהדבר, המילה הכי חשובה בפרשה, בכל מה שדיברנו עד עכשיו, ובאמת הזכרנו הרבה דברים, מה הדבר הכי חשוב בפרשה? זה המילה האחת שרבקה אומרת. רבקה אומרת מילה אחת. מילה אחת. נקרא לנערה, נשאל את פיה, שואלים אותה, תלכי עם האיש הזה וכולי. רבקה אומרת מילה אחת. אלך. אלך. זה נקרא לזרוק את השכל. אני אלך, כן, yes I do, אני הולכת. זה לא החלטה רציונלית במיוחד להתחתן. אני התחתנתי לפני יום הולדת 22, כשאני מסתכלת היום אחורה, אני אומרת, וואו, כאילו, מאיפה הלך אומץ? זה מאוד, זה החלטה, בקיצור, זרקו את השכל. זה מהשם יצא הדבר. התכונה הבאה שמאפיינת את כל השידוך הראשון הזה בהיסטוריה, היא תכונה שחשבתי איך לקרוא לה, חשבתי שהכי מתאים לקרוא לה התפעלות. לא ראיתי, הרבה מפרשים מדברים על זה, אבל לא ראיתי את המילה התפעלות, נראה לי שזה הכי מתאים. אנחנו מתקדמים, הגענו, עשינו את המבחנים הגמלים, הלכנו למשפחה של רבקה, שכנענו אותה, היא אמרה אלך, המילה החשובה כל כך, אנחנו יוצאים לדרך, את הולכת, הולכים, קדימה. ואז מגיעים, למי שזוכר מגיעים, פרטי הפרשה, מגיעים ורואים את יצחק, יצחק יוצא לסוח השדה, הוא יוצא להתפלל תפילת מנחה, הוא יוצא, הוא לא יודע שהוא יוצא עדיין לקראתה, יצחק אסור לו לצאת מארץ ישראל, יצחק לא יוצא מארץ ישראל, בעצם מביאים לו אותה, במקרה הפוך היינו טוענים לשוביניזם היום ונורא, את מי לא שואלים פה? את יצחק. אותה שואלים, נקרא לנערה, נשאל את פיה, לא שואלים את יצחק, אם זה היה הפוך, היה לנו כבר הרבה מה להגיד על זה, יצחק עומד ובעצם יוצא לסוח, היא מגיעה וכתוב, הגמל הוא באמת מילה מנחה בפרשה הזאת, כי כתוב שפשוט נופלת מהגמל, והפרשנים אומרים, האם באמת נופלת, האם מסתירה את עצמה, האם היא מתקפלת, האם היא מתכופפת, אני לא יודעת מה בדיוק היה, אבל היא ודאי מביאה התפעלות. למה? אמר רב הונה, מקור שישי, והתפעלות, אמר רב הונה, צפתה שידו פשוטה בתפילה. אמרנו שהיא הגיעה מבית של חסד, לא מבית של חסד, שהייתה לה את תכונת החסד, שהייתה לה את תכונת החסד. תפילה? היא מעולם לא ראתה דבר כזה. היא לא יודעת מה זה. זו הפעם הראשונה שהיא רואה אדם מתפלל, אדם גדול, יצחק אבינו, מתפלל. צפתה שידו פשוטה בתפילה. מזה היא נפלה מהגמל, מזה היא התרגשה, מזה היא השתבשה. התפעלות. התפעלות זה אומר למצוא חידוש בשני, למצוא משהו, אולי פה זה לא היה כל כך קשה, היא מגיעה מעולם שכולו שקרים ומרמה, ופתאום היא רואה אדם שמתפלל לתפילת המנחה הראשונה בהיסטוריה, מתקן את תפילת מנחה, שהיא לא תתפעל, ודאי. אבל כאן, מסתכלים, אומר, חנן פורט אומר, זאת לא דרשה, זה פשוט הפשט פשוטו של מקרא. היא מעולם לא ראתה דבר כזה, היא לא ראתה דבר כזה. בהמשך השבוע חזרתי הביתה, אז פתחתי את חנן ואת נחמה ואת כל החבר'ה, אל תדאגו. אבל היא לא ראתה מעולם דבר כזה. בעולם שלה היא עוד לא ראתה דבר כזה. להתפעל מאדם שרואים, להתפעל. כמה זה חשוב בזוגיות. לא רק שאת רבקה והוא יצחק, להתפעל, למצוא חידוש, למצוא משהו, למצוא את הנקודות הטובות, להתרגש, להשתבש אפילו. השבוע ביום ראשון, במלון רמדה בירושלים, צוינה הזכרה במלאת 30 לרצח הרב איתם ונעמה הנקין, השם יקום דמם. מה שאני חושבת שהדבר הכי מדהים זה קודם כל, שזה רק 30. אתה חושב שזה עידן אחר, רק 30 יום, בטח כל אחד פה זוכר איפה הוא היה בחול המועד סוכות, כשהודיעו שנרצחו לעיני ילדיהם שני אנשים, ופתאום אני כאילו אומרת, מה 30? אני שאלתי שם אנשים, כאילו איך 30? מה 30? זה נראה עידן, תחשבו מה עברנו מאז, כמה אירועים וכמה פצועים וכמה ניסים וכמה התראות וכמה עניינים וכמה לינצ'ים וכמה פה וכמה כמה דברים קרו מאז, מה 30? זה נראה עידן שלם. אז זה 30 יום, חודש, ביום שישי המשפחות עלו לקבר, וביום ראשון הייתה אזכרה מאוד גדולה ומאוד מאוד מרשימה, ודיברו בה המון המון אנשים, וכיוון שכל השבוע הלכתי עם הרעיון הזה של זוגיות, אבל נדמה לי שגם אם לא הייתי בא עם הרעיון הזה, הייתי שמה לב לאורך הערב שזה ממש מוטיב שחזר שם, מוטיב של הייתי קוראת לזה התפעלות, כן, כמו כאן. דיברו שם אנשים שאמרו, וזה חזר אצל כל הנועמים, שכאילו הכירו רק אחד מהם. נגיד עלה לדבר פרופסור דוד אסף, המנחה של איתם בדוקטורט, דוקטורט בהיסטוריה, שהוא היה אמור לכתוב על החפץ חיים, הוא זכה במלגה, המלגה הכי יוקרתית בארץ בתחום הזה, מלגת רודנשטרייך, הוא זכה בה ממש כמה ימים לפני הרצח, והיה צריך להתחיל את העבודה הגדולה, והמנחה היה סוג של מעריץ שלו, הוא כאילו המורה, והוא התלמיד, אבל באמת סוג של מעריץ שלו, והוא עולה לדבר ואומר על ההתחלה, הכרתי את רק את איתם, לא הכרתי, אף פעם לא פגשתי את נעמה, אבל וואו, כמה שהיא הייתה ברקע, כמה שהוא דיבר עליה, אני מרגיש שאני כן הכרתי אותה, כמה שכל הזמן זה היה שמה נעמה עשתה ומה נעמה אומרת וכולי, ועלה לדבר אחר כך חיים, רגע, חיים דיקמן, חיים דיקמן הוא המנהל של פרוג, פרוג זה בית תוכנה חרדי, חרדי, לא בתוכנה, בית עיצוב, בית גרפיקה. בעצם הבית של כל המעצבים והמעצבות שמתעסקים בתחום הוויזואלי, אפשר להגדיר את זה ככה, זה מתרחב, יש להם גם הכשרות מקצועיות וכו'. הוא המנהל של פרוג. ונעמה הייתה מאוד פעילה שם, הייתה מאוד 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 קשורה לציבור החרדי. הוא אמר שם שהיא אמרה לו משפט נורא יפה פעם על חרדים ודתיים לאומים. היא אמרה לו, אנחנו כל כך שונים, אבל אנחנו כל כך משלימים. בחיים לא שמעתי הגדרה כזאת על יחסי הציונות הדתית והחרדים, וזה פשוט מקסים. הלוואי, אנחנו כל כך שונים ואנחנו כל כך משלימים. אבל, והוא עלה לדבר, ודיבר גם דברים נפלאים על שניהם, ודאי שיש פה חלל עצום, והוא דיבר וגם אמר תוך כדי, את אותו, לא שמו לב, כל הדוברים שאלו, אמרו כאילו, הוא אמר, לא הכרתי את איתם, הכרתי רק את נעמה, אבל וואו, כמה שהיא הייתה מדברת עליו. כל עיצוב, וכל דבר, וכל הגאה, והוא צריך לעבור, והוא אמר ככה, והוא יגיד ככה, והכל היה באיזו התפעלות כזאת והתרגשות ממנו כל הזמן. כאילו, אתה לא יכול להכיר אחד, בלי כל הזמן להכיר בעצם גם את השני. זה סוג של מסר שעלה שם, על הנקודה הזאת של, של, של התפעלות, של, של למצוא כל הזמן חידוש. ומה שקורה אצל, אצל רבקה, וראיתי את זה אצל חלק מהפרשנים, זה כל דבר פה הוא לדורות. זה לא שהיא ראתה אותו פעם אחת והתפעלה. זה לא שהיא פעם אחת ראתה גמל צמא ונתנה מים. זה present progressive, אין לזה תרגום בעברית. נכון, יש present simple, שזה כאילו הוא, he ate, זה כאילו, הוא אוכל, he eats, ואז he is eating, כאילו. נכון? הוא כאילו הווה מתמשך, בדיוק present progressive, תודה. הווה מתמשך, הווה מתמשך. זה הווה מתמשך. היא תמיד תראה גמלים ותחפש אותם צמאים. היא תמיד תתפעל מיצחק וכולי. זה, זה, בשביל, בשביל זוגיות, ודאי שזה צריך להיות present progressive ולא, ולא simple. מזכיר לי את אותה מאזינה שצלצלה פעם, כתבה לנו מייל, סליחה, מאזינה שכתבה לנו מייל לתוכנית בגלי צהל. שלחה לנו מייל מאוד ככה מנומס, ואמרה שהיא עכשיו, היא יוצאת, מתחילה לצאת לשלב השידוכים בחייה, לשלב הדייטים והפגישות, והיא מאזינה כל יום שישי ב-12 לתוכנית, והיא רואה בזה מסר גדול לזוגיות, לאיך זוג צריך לדבר אחד לשני, והיא באמת כל כך, כל כך יפה, איך אנחנו מקשיבים אחד לשני, ולא לא, לא רבים, וזה, ואז עניתי לה בחזרה, נורא חמודה וכולי, אבל את ממש מוזמנת אלינו שעה לפני התוכנית, תבואי לאולפן, ותראי מה זה באמת זוגיות, איזה שיר לשים, ואתה לא דבר על זה, ואת כן דברי על זה, ומה פה, ומה שם, מה את חושבת שבשעה ברדיו את באמת רואה זוגיות כאילו, זה נראה לך, באמת החלון הראווה, זה נראה לך גם החיים, תבואי שעה קודם ותקבלי שבור בזוגיות, אל תצפי לדבר עם בעלך כמו שאיזה זוג מדבר ברדיו, כן? שלום ידידיה, שלום סיוון, בטח בטח, יאללה יאללה. בקיצור, זאת נקודת ההתפעלות, אוקיי? אנחנו לקראת, לקראת סיום עוברים, עוברים לנקודה השביעית שאני חושבת שהיא כאילו היא מתארת פה רק אלמנט אחד אבל הוא בעצם בעצם רלוונטי לכל, לכל שוב אמרתי זה present progressive זה מתמשך זה חלק מכל כל המהלך של האבות ושל האימהות חמותי תמיד הייתה אומרת לילדים להיות פריירים. ככה בעלי מספר, וגם האחים שלו הם מעידים שכאילו, אנחנו פרייר, איזה משפט כזה, אנחנו פריירים ואנחנו גאים להיות פריירים. כן, להיות פרייר. אני חושבת שזה הפוך מהרוח החינוכית של לתפוס ולקחת וכולי. ואני חושבת שאם יש משהו שמלמדת אותנו באמת הפרשה, וזה ודאי גם טיפ לבחירת בן זוג, אבל גם לאיזה בן אדם להיות, ואיך להסתכל גם על שותפים לדירה, כן, זה לא, אתה לומד מפה על אנושיות, לא רק על שידוכים. אז אני חושבת שהנקודה של להיות פרייר ממש מועצמת. אנחנו גאים להיות פריירים, כן, פריירים. אחד כלפי השני, אני לא אומרת שכלפי אויבינו, אבל אחד כלפי השני יש פה גאווה בפרייריות, ומי שמאבחנת מאוד יפה את הנקודה הזאת של החסד, כל כך אמרנו פה, החסד והחסד, זה לא הנקודה שהיא עשתה החסד, השאלה זה איך, זה איך, איך היא עשתה אותו. זאת, אז מי שמאבחנת את זה מאוד מאוד יפה, זה פרופסור נחמה לייבוביץ', וזה המקור האחרון, המקור השביעי, להיות פרייר. והיא כותבת כך, אין דרכה של תורה, תמיד היא כאילו מביאה את כל הפרשנים, ואז היא כאילו מביאה בסוף את הזה שלה, שזה כאילו וואו, כאילו, אתה מבין, היא כאילו נותנת לכולם את הכבוד, ואז בסוף מסיקה מעצמה את המסקנות. וזה מה שהיא עושה בסופו של אחד העיונים שלה על הפרשה. אז כך כותבת פרופסור לייבוביץ', אין דרכה של תורה להרבות בפרטי נוף, ריהוט, כלים ושאר פרטי עשייה של חיי יום יום. ואם תזכירם ותפרטם, הרי הוא לצורך חשוב. והנה נשים נלב לפרטים הבאים. התורה מספרת בפירוט מתמיה שעשרה ולא פחות היה מספר הגמלים אשר לקח אליעזר לדרך. התורה מציינת פעמיים שלא הייתה העין, כן, אותו עין מים, סמוכה לשוקת, אלא רק קרובה, ושלשם שאיבה היה צורך בעלייה ובירידה. שלוש פעמים מדגישה התורה שוב ושוב שהגמלים כולם שתו עד קלותם, עד שהם גמרו לשתות. נזכור שהגמל ספינת המדבר יקרה. אוגרו מים לימים מספר, ובתום הדרך הארוכה נתרוקן מחסנו. מה משמעות הפירוט הזה? להודיעך שלא בריצה אחת אל הבאר, ולא בשתיים ולא בשלוש נעשתה העבודה, אלא בהליכה הלוך וחזור, שוב ושוב עם הקד המלא, כל זאת נוכח עמידת האיש, משתאה ומחריש, ככה התורה מספרת, לא משתתף בעבודה שנעשית לנגד עיניו. בסוגריים נגיד, הפרשן המלבים אומר שרבקה חשבה שכואבת לו היד. איך הוא כותב? שכואב לו ביד, שיש לו בעיה פיזית. מיד היא דנה אותו לכף זכות. היא לא אמרה מה הוא עומד שם, היא אמרה, בטוח הוא לא יכול לסחוב, בטוח יש לו בעיה ביד. הוא ממשיך, שנמשיך, האיש משתאה ומחריש, לא משתתף בעבודה שנעשית לעיניו, בלא שאלה, כן, רבקה עושה את זה, בלא שאלה, בלא תמיהה, בסבלנות, בריצה, בשקידה. הפיקחים ואנשי המעשה בזמננו חושבים שהנערה התורחת שעות לזרים אלה, ולגמליהם, היא תמימה וטועה. נכון? פריירית. אולי יבינו הם את רבקה אימנו ואת הלקח שרצתה התורה ללמדנו במבחן זה, בזכות דברי עקיבא בן מהללאל, ופה היא מצטטת, מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני המקום. רבקה מעדיפה להיות הפריירית הכי מגוחכת, הכי תמימה, הכי פתיה, הכי פתטית, ורק לא להיות רשעית שעה אחת לפני הקדוש ברוך הוא. והיא מסכמת, רבקה לא עשתה חשבונות של מעשיות ופיקחות, היא נתנה מים לאדם ולחיה, ושוטים אלה הם הם מקיימי העולם מאז ומתמיד. שנזכה כולנו להיות שוטים כאלה, למצוא שוטים כאלה ולהתחתן איתם. תודה רבה לכם, לילה טוב.